הרב בני לאו.
אנחנו ממשיכים בקובץ המסעות של הנביא ישעיהו, והולכים כל פעם לפרק קצת יותר חידתי, קצת יותר קשה. הפעם פרק כ"א, יש לנו שלוש מסעות. יש לנו את המסע הראשון, מדבר ים, מפסוק א' עד פסוק י'. אחר כך יש לנו מסע של שני פסוקים, מסע דומה. ואחר כך המסע האחרון, מסע בערב, ביער, יש לנו מפסוק י' ג' ועד סוף הפרק. אלה שלוש מסעות מאוד מאוד קשים להבנה. ננסה כמיטב יכולתנו קצת לפענח את החידה, את הסוד. הדבר הראשון, אנחנו נמצאים בעשרה פסוקים הראשונים, אנחנו חווים חוויה שמרעידה את הנביא בעצמו. הוא רואה מראה חזות, והחזות הזאת קשה לו. הוא נמצא באיזשהו מבט אל המדבר ים, אל סופות בנגב, משהו מדברי. יכול להיות שמדובר פה על אזור המדבריות של ערב, יכול להיות שהוא מדבר פה על מדבריות שנמצאות במקומות אחרים, אולי במדבר דמשק, מקומות אחרים. קשה מאוד לדעת לאן פניו נשואות של הנביא. ברור שהוא משוטט באיזשהו בארץ, בארץ נוראה, הוא אומר. ומה הוא רואה? הוא רואה דבר נורא, הוא רואה שבוגד בוגד ושודד שודד. הוא רואה את אילם ואת מדי, שתי בעצם מדינות קטנות באותה תקופה, שהם, הוא אומר להם, עלי אילם, צורי מדי, הם הופכות להיות אלה שצריכות להתקומם כנגד אותו אויב גדול. והוא אומר, כל הנחתה השבעתי, אני שומע פה איזה שבר גדול, ואז מה שומעות אוזניו, רואות עיניו של הנביא, מותני חלחלה, צירים החזוני, צירי יולדה, נעוויתי משמוע, נבהלתי תימרות. אתם רואים חוויה חד פעמית של נביא שעושה ממש רפלקציה, שיקוף לעצמו, מה אני חווה, מה אני רואה, מה עובר עליי, תעל לבבי, פלצות ביעטתני, את נשף חשקי שם לי לחרדה. אין כאלה תיאורים אולי בכל התנ״ך, שנביא ממש עושה לנו מהלך שלם של כל איבריו, כל נפשו ונשמתו, הכל נעצר, נבהל מול המחזה הנורא. מהו המחזה הנורא? ועכשיו הוא מתחיל בפסוק ה', הוא אומר, תראה, היה שולחן ארוך, ארוך השולחן, צפו הצפית. צפו הצפית זה יכול להיות של מפה שציפו את השולחן, יש כאלה שאומרים שזה נר שהעמידו לתאורה על השולחן, מתכוננים לסעודה, אכול שתו. כולם יושבים, מתכוננים לסעודה, ופתאום קומו השרים, משכו מגן. יש לנו איזה רגע של הקפצה. מי לא מכיר את זה? כל מי שאי פעם שירת בצבא מכיר את הדבר הזה, שאתה נמצא בשגרה, שגרה רגועה, שגרה של איזה מחנה, אבל פתאום אתה קריאה. קריאה שמרעידה את הכל, קומו השרים, משכו מגן, אנחנו בהקפצה, כי כה אמר אליי אדוני, לך, העמד המצפה אשר יגיד, עכשיו מהר, מישהו שילך למגדל התצפית ולראות מה קורה, מי מגיע, מה הוא רואה? הוא רואה רכב, צמד פרשים, רכב חמור, רכב גמל, יש פה הרבה רעש שעומד להגיע, תקשיב קשב רב, קשב רב קשב. ואז מופיע פסוק ח' ויקרא אריה על מצפה, זה בלתי אפשרי להבין את האריה הזה, אז יש כאלה מהתרגמים שאמרו ויקרא כאריה, זאת אומרת השומר צועק כמו אריה על המצפה, הוא אומר אני רואה, על משמרתי אני ניצב כל הלילות, יש כאלה שעושים את המילה אריה, מתרגמים אותה למשהו אחר, קשה מאוד להבין, אבל ברור שמדובר פה לשומר, השומר שעומד על מגדל השמירה, והוא צופה, וזה לילה, והוא מקשיב, ומקשיב, מקשיב, והוא אומר, אני ניצב כל הלילות, והנה, זה בא, רכב איש, צמד פרשים, ויען ויומר, נפלה, נפלה בבל, וכל פסילי אלוהיה שיבר לארץ. מי זה? הנפילת בבל? יש כאלה שאומרים, כן, כן, ישעיהו כאן מתנבא לעוד מהמון המון שנים אחריו. אם אנחנו נמצאים סביב שנת, נאמר, 700-720, נפילת בבל זה מתי? זה בשנת 620, זה עוד 100 שנה. הוא רואה קדימה, הוא רואה לאופק, הוא רואה מעבר לימיו, או שמה, זאת נבואה של תלמידי ישעיהו ששתולה כאן בתוך פרק א'. ויש כאלה שיגידו לנו, לא, נפלה בבל, אתם זוכרים כשדיברנו על מסעות, תחילת המסעות, מסע בבל אשר חזה ישעיהו, פרק י' ג' ופרק י' ד', ושם עמדנו מאוד מאוד יפה על הפרשנות שאומרת, מסע בבל הכוונה היא למסע אשור, הוא קורא לאשור, בבל. והנה כאן, אם הקריאה הזאת נכונה, אז הרעידה שמרעידה אותו וגורמת לו לכזאת התרגשות של פלצות, של כזאת בהלת הלב ומראה העיניים, הדבר הזה נפלה נפלה בבל, והכוונה שלו נפלה נפלה אשור. הוא מדמה מול העיניים את נפילת אשור, הוא לא רואה משהו אחר. אם זאת נפילת אשור, גם זה צריך להגיד, האם הוא רואה את מראה עכשיו של מסע סנחריב, שמסע סנחריב עולה על ירושלים, ופתאום הוא רואה איזה נפילה גדולה, או שהוא באמת רואה את נפילת האימפריה שזה 100 שנה אחריו, כל פסילי אלוהי השיבר לארץ. אז הוא אומר בפסוק י' מדושתי ובן גורני, זה ממש ביטוי שאנחנו זוכרים אותו אפילו מהנביא עמוס, שהוא מדבר איך שהאויב דש את ישראל. אז כאן הוא מדבר, אתם ישראל מדושתי ובן גורני, אלה שנסו לדוש, אלה שהם הגורן שלי, כרם ישראל, אתם מדושתי, אתם בן גורני. זה ביטוי מאוד מאוד יפה שהוא מקרב את יהודה אליו, אשר שמעתי מאת אדוני צבאות אלוהי ישראל, הגדתי לכם. זאת אומרת, המסע הראשון, המסע הזה יכול להיות, מתאר את ההתרגשות הגדולה של הנביא, שאומר, אני רואה איזה רעידת אדמה, מהפכה עולמית גדולה שמתרחשת אל מול עיניי, מהי אותה מהפכה? קשה מאוד לדעת. האם הוא מדבר מהפכה מקומית של סנחריב שקורס מול חומות ירושלים? האם הוא רואה קריסה גדולה יותר של אשור אל מול עלייתם של מדי ושל אילם, כמו שהוא אומר בפסוק א'? האם הוא רואה משהו גדול ורחוק עוד יותר של נפילת בבל עצמה, שזה מתרחש אי שם בימים של סוף בבל ותחילת עליית פרס? הכל, כל הפרשנויות יכולות להיות, אבל הסך הכל של הנבואה זאת חוויה של לראות שומר צופה אל פני העתיד, והוא שומע את הקול הזה שבא ואומר, נפלה נפלה, נפלה נפלה בבל וכל פסיליה שיבר לארץ. ואז עוברים למסע השני. המסע השני, מסע שבסך הכל שני פסוקים. ושני הפסוקים האלה עוררו אין סוף דמיונות של פרשנים, של משוררים, של סופרים. מסע דומה. המילה הזאת דומה הובילה לאיזה צליל שיש בו עומק, שיש בו איזה קשב עמוק. יכול מאוד להיות שזה סתם מסע דומה, שהוא שם של אחד מבני ישמעאל, כמו שכתוב בבראשית, פרק כ"ה, דומה כאחד מהמשפחה של, 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 של השבטים הערביים שנמצא בדרום, אולי באזור סעודיה, אולי באזורים אחרים. יכול להיות שמסע דומה זה משהו שמשמיע קול עמוק יותר, כמו איזה משהו שהוא ממעמקי האדמה, מסע דומה. גם כאלה פירושים יש, המון המון פירושים. יש כאלה שאומרים דומה זה אדום, דומה זה כינוי לאדום, ככה למשל תרגום ה-70 מציע להגיד מסע דומה. יש רבי מאיר בתלמוד הירושלמי במסכת תענית, מצאו בספרו מסע דומה, מסע רומי. זה ממש כמו בתרגום ה-70. זאת אומרת שאדום היא רומי ודומה היא אדום, וככה אנחנו מגיעים לאיזה פרשנות ימי ביניימית מאוחרת, שמדברת בכלל שאנחנו באיזושהי נבואה רחוקה רחוקה מעבר לגבולות ההיסטוריה, שמתנבא ישעיהו לעתיד לבוא, ושם הוא מדבר על משהו שיקרה, משהו מעבר לגאולה הזמנית של סנחריב, מעבר לנפילת אשור, אלא למשהו שיבוא, אם תרצו בשפה של דניאל, הממלכה הרביעית, ממלכת אדום, היא רומא, היא הנצרות, היא העתיד לבוא. ואז מה הוא אומר במסע הזה, מסע דומה אליי קורא? מסעיר, כן, סעיר זה כמובן אדום. שומר, מה מלילה? שומר, מה מליל? עכשיו, אם תחברו את זה למסע הקודם של מסע מדבר ים, שם היה לנו שומר צופה הולך לשמוע, והוא מקבל את הצמד פרשים שצועקים ואומרים לו, נפלה נפלה בבל. עכשיו מגיע מאדום מישהו ואומר, היי, שומר, מה מלילה? שומר, מה מליל? מה חדש הלילה? יש משהו? אתה רואה משהו? אמר שומר, עונה השומר למי שקורא לו, אמר שומר, את הבוקר וגם לילה. אתה זה לשון ארמית, הוא פתאום מדבר בשפה זרה, שאומר, אתה בוקר וגם לילה. זאת אומרת, בא בוקר ואחריו יבוא גם לילה. האם זה איזושהי עייפות של השומר שאומר, נו, מתי כבר יבוא הבוקר? אתם זוכרים את הפסוק בתהילים, נפשי להשם משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. כמה השומר מחכה לבוקר? יותר מזה אני מחכה להשם. זה מזמור תהילים, נפשי להשם, יותר משומרים לבוקר, הם שומרים לבוקר, אני מחכה להשם. וכאן אומר השומר, שואלים אותו, מה מלילה, מה מליל? אומר השומר, עד הבוקר וגם לילה. אבל אז הוא מסיים ואומר, אם תבעיון בעיו, שובו אתיו. עוד פעם, אם תבעיון בעיו, שובו אתיו. וזאת היא ממש חידה, זאת כבר שפה זרה. והתרגום של השפה הזרה אולי נותן לנו פתח מאוד מאוד מעניין למה קורה פה במסע של שני הפסוקים האלה. השומר עונה בשפה זרה, קודם כל בארמית הוא אומר, אתה בוקר וגם לילה, בא הבוקר ואחריו יבוא גם הלילה, אבל אז הוא מסיים ואומר, אם תבעיון בעיו, שהפירוש הארמי שלו, אם תשאלו אותי שאלות, שאלונה. זאת אומרת, כמה שאתם רוצים לשאול אותי גם היום, אתם שומעים שאומרים מה מלילה, תשאלו גם מחר שומר מה מלילה. זאת אומרת, אני עומד על משמרתי גם היום, אני אעמוד משמרתי גם מחר, אני עומד פה, ואם תבעיון בעיו, אתם יכולים לשאול כמה שאתם רוצים שומר מה מלילה. למה שואלים שומר מה מלילה? למה שואלים שומר מה מליל? יש פה מישהו שעומד אל מול השומר ואומר, על מה אתה שומר? למה אתה מצפה? למה יש לחכות? ואומר השומר, אני כאן, אני כאן, אני כאן, ואני לא מתכוון לזוז מכאן עד שאני אראה את הכל שקורה לי לאיזושהי בשורה. והרעיון הזה, שאנחנו פתאום שומעים בשפה זרה, עם תבעיון בעיו, הוא מביא אותנו לאיזושהי פרשנות, שאולי פרשנות אחרת לגמרי. אתם זוכרים אולי את המזמור שמדבר על העומדים בבית השם בלילות. יש לנו מין דבר כזה נפלא, שאומר, אנחנו יודעים שגלות דומה ללילה, וגאולה דומה ליום, ויש איזה ציפייה, ומחכים לבוקר. מסע דומה זה המסע שמתאר את הציפייה. אם אדום, סעיר, הוא זה שצריך לבשר את הגאולה, אולי הגאולה רחוקה, אז אנחנו אומרים נחכה ונחכה ונצפה ונצפה, ולא נחדל מלעמוד על השמירה. אנחנו נחכה עד שיבוא המבשר, עד שתבוא איזושהי בשורה ותגיד לנו שיש בוקר, שיש התחדשות, שמשהו קרה, והשומר לא יזוז, הנה לא ינום ולא ישן, הוא יושב גם הלילה והוא יושב גם בבוקר וגם למחורת. שובו אתי, הוא אומר, אתם תחזרו ותחזרו עוד ועוד, עד שאתם תעוררו ותשמעו את הפיוט. אתם זוכרים אולי בליל הסדר, אחד הפייטנים הקדומים ביותר, הפייטן ינאי מארץ ישראל, כתב פיוט שנקרא אז רוב ניסים מראת בלילה. ובתוך המזמור הזה הוא מתאר איך שהשומר מחכה, והוא אומר, קרב יום, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. ואנחנו אומרים, שומרים מפקד לעירך כל היום וכל הלילה. אנחנו יושבים שם בפיוט הזה של ינאי, ואנחנו אוחזים בו, אוחזים בתוך הפיוט, יושבים בליל הסדר, לילה שמבשר גאולת מצרים, אבל בפיוט הזה של קרב יום, של אז רוב ניסים מראת, אנחנו מספרים כל מיני דברים שקרו במהלך הלילה. ובתוך הניסים האלה, של ויהי בחצי הלילה, אנחנו מספרים המון דברים, המון דברים שקרו בניסי ניסים בלילה. וכשמגיעים בסוף, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, שומרים מפקד לעירך כל היום וכל הלילה, ושם אנחנו אומרים לו גם, פורה תדרוך לשומר, מה מלילה? צרח כשומר וסך, עת הבוקר וגם לילה. תאיר כאור יום חשכת לילה, ויהי בחצי הלילה. ככה הפייטן הקדום בארץ ישראל ינאי מספר לנו על ניסים גדולים שקרו בלילה. הוא שוזר ביחד ניסים על גבי ניסים, ובסופו של דבר הוא מחכה ליום אשר הוא לא יום ולא לילה, יבוא איזה משהו לעתיד לבוא. וככה קורית הנבואה שלנו, נבואה לאדום, שנבואה עתידית מעבר לגבולות החושך, מעבר לגבולות האופק. אותה נבואות אדום היא זאת שתקרב את היום שהוא לא יום ולא לילה, והשומר שעומד כאן ומחכה הוא זה שיבשר את בשורת האור.